החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
טוב לכולם, שוב אנחנו פה לתוכנית של שעתיים. שבוע שעבר לא הייתה תוכנית, אין לי מושג למה. כנראה היה להם משהו יותר חשוב מהתוכנית שלנו. בכל אופן, עכשיו אנחנו כאן להשלים את הפער. זה שאלות, ואני חוזר ואומר עוד פעם, לא שיחות עם מאזינים, לא הצהרות כוונה ולא מסרים לאומה, שזה יש תוכניות אחרות. אנחנו עם שאלות ותשובות בנושאים שונים, מה שנדמה לאנשים שאני אוכל לעזור. כשאני לא יודע אני אומר שאינני יודע, כשאני חושב שאני יכול לעזור אני מנסה. אז זהו, מספר הטלפון שלנו 03-593-93 כמו בכל שבוע, 03-593-93. אנחנו בפרשת ויקהל. השנה פרשת ויקהל נפרדת מפקודי, ויש לנו יותר זמן לדבר על המשכן וחיליו, ובמקרה של פרשת ויקהל, שמירת שבת שקשורה למשכן. שבת לומדים שאסור לעשות מלאכה מהקמת המשכן. המלאכות שנעשו להקמת המשכן הן המלאכות שאסורות בשבת. מה זה בא ללמד אותנו? שבת זה יום שבו אין יצירה. כל היצירות בעולם נוצרו בששת ימי בראשית. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כלומר, כל מה שהוא יצירה יונק מאותן יצירות שנעשו בששת ימי בראשית. שבת לא שייכת לעולם היצירה. מקורה של שבת כתוב בכתבי הארי בספר הליקוטים ובעולם הבריאה. מעל עולם היצירה. זה העולם שבו נוצרו הנשמות. עולם היצירה זה עולם המלאכים, עולם הבריאה זה עולם הנשמות, ואולי לכן באמת בשבת יש נשמה יתרה, כי שבת שייכת למושג בריאה, מעל היצירה, ולכן כל היצירות מתנתקים מכל היצירות בשבת. והיצירות הן פעולות שיש בהן שאר רוח, שיש בהן חידוש. להבדיל מעבודה, שזו פעולה חוזרת, רוטנית, שמטרתה להשיג דברים טכניים. ויצירה הזאת מעין יצירה דבר חדש. כלל היצירות בהיסטוריה נוצרו שלוש פעמים. פעם אחת בבריאת העולם, ביצירת העולם. פעם שנייה ביצירת האדם. ופעם שלישית בהקמת המשכן. כי האדם הוא עולם קטן, והמשכן הוא גם כן מהדורה חוזרת של העולם ושל האדם. מאיכן נלמד על כלל היצירות שקיימות בעולם? מבריאת העולם, אשר במאמרו ברא שחקים. אין לנו שם את הוורסיה הגשמית של היצירות. מבריאת האדם, וייצר השם אלוקים את האדם. שוב, בצורה רוחנית, אין לנו את הדרך לדעת ולתרגם את זה ליצירות הגשמיות. הפעם היחידה בהיסטוריה שכלל היצירות נוצרו בוורסיה הגשמית שלהם בהקמת המשכן. ולכן צריך היה להראות למשה בהר את המשכן, והוא עשה אותו ככל אשר הוראה בהר. וגם בצלאל שבנה אותו בפועל, היה צריך להיות בצלאל כדי לראות איך יוצרים את כלל היצירות. ולכן היצירות שנעשו להקמת המשכן הן היצירות שקיימות בעולם, והן היצירות שעשו בשבת. והן למתת המלאכות המנויות במשנה במסכת שבת בפרק שביעי, בפרק כלל גדול. מעניין שיש רמז נפלא לכל הרעיון הזה במספר 6, שזה המספר שבו נוצרו כלל היצירות בעולם. כאמור, בשישה ימים נוצר העולם, בשישה ימים היו עשרת המאמרות, המשכן הוא חזרה על בריאת העולם, ובשורש של המספר 6 מצוי התאריך של הקמת המשכן, שנה, יום בשנה ושעה ביום. בואו נעשה את החשבון. השורש למספר 6 זה 2.449-4897. 2449 נותן לנו את תאריך הקמת את השנה שבה הוקם המשכן, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בני ישראל יצאו ממצרים בשנת 2448, 2449.4897, שזה חלק של שנה. עושים 365 ימים בשנה רגילה, שנת חמה רגילה, כפול 0.4897, זה נותן לנו 178.7405. אם סופרים את הימים בשנת חמה רגילה, מראש השנה, שנה לא מעוברת, עד 178, מגיעים לראש חודש ניסן. אז הוא קם המשכן. 0.7405, שזה חלק של יום. עושים 24 כפול 0.7405, זה נותן לנו 17.442. סליחה, 17.772. שזה שעה רבע לשש אחר הצהריים, שזה שעת השקיעה בדרך כלל בראש חודש ניסן. והרי כל שבעת ימי המילואים צובה משה רבינו לחזור ולפרק את המשכן. ביום השמיני, ראש חודש ניסן, עד שהוא לא שקעה חמה והוא לא צובה לפרק את המשכן, לא הוקם המשכן סופית. המשכן הוקם בשורש למספר 6, כי המשכן זה חזרה על בריאת העולם. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב לשאלה הראשונה.
שלום כבוד הרב.
כן, שלום וברכה. כן.
מובא בחז"ל שחנניה, מישאל ועזריה, אם היו נבוכדנצר מייסר אותם, הם לא היו עומדים בניסיון והיו משתחררים לצלם.
הם היו סובלים איסורים, כן.
הם לא היו סובלים איסורים. מצד שני, אז לכאורה נראה שלא, אם הם היו כן משתחררים לצלם בעקבות האיסורים, אז הם לא היו גביעים על כך. ככה משהו מחזל. שהם לא היו
נדבעים
על כך.
אם הם לא היו, אני לא הבנתי.
האם הם נדבעים על כך?
למה שהתארו על כך?
זאת אומרת, יש מצב של איסורים שהקדוש ברוך הוא כבר לא דורש מהבן אדם לעשות את
רצונו. יכול להיות שהוא כבר לא דורש, אבל ודאי, מן הסתם, אם הם בכל זאת היו מתאמצים ועומדים, אז מי יכול לעמוד במחיצתם? ודאי ששכרם היה הרבה מאוד. גם אם הם בבחינת אינם מצווים ועושים ברגע זה.
אני מחפש את היסוד פה, אם יש יסוד פה. שכשאדם מגיע לרמת איסורים מסוימת, הוא כבר אין
לו להצביע
יותר.
זה לא כך. זה חשבון של הקדוש ברוך הוא. לא שלנו. ברור לחלוטין שאונס רחמנה פטרי. אם הם מגיעים למצב של אונס, אז רחמנה פטרי. אז התורה פטרה אותו. זה לא אומר שהתורה אסרה עליו, אבל התורה פטרה אותו. אם בכל זאת הוא יתגבר ולא יעבור על האיסור, אז או שמתברר שהוא כן יכול היה, ואז מתברר שכן הייתה תביעה, או שמתברר שהוא קדוש עליון. אבל בכל מקרה, זה לא חשבון שאנחנו צריכים לעשות. אדם צריך...
זה חשבון שמיים ש...
בוודאי, אדם צריך לעז. הקדוש ברוך הוא יודע מה אדם יכול ומה אדם לא יכול. ועד איזה גבול הוא יתאמץ ובאיזה גבול הוא כבר לא יכול היה אפילו להתאמץ. וזה בגדר של אונס.
אבל כתוב בספר...
אני לא מנבא נפקמין על השאלה. מה נפקמין על השאלה הזאת?
אדם
שסובב איסורים, עושה דברים,
והוא... עזוב, זה לא דומה. קשה לו מאוד לקבל את זה. האם יש...
אדם שסובב איסורים משתדל לעמוד באיסורים בכבוד, משתדל לקיים מצוות, והקדוש הוא יודע באמת כל אחד ואחד כמה הוא עשה בהשתדלות שלו. אדם צריך להשתדל, זה הכל.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
הלו? אני בר משידור?
כן. בהחלט.
רציתי לשאול את הרב, יש שני פרקים בתהילים, קו ועין חד, שכתובים בפנים חטאי דור המדבר. מה זה שייך לתהילים, ומה זה נותן לנו כשאנחנו מתפללים בתהילים?
אנחנו לא תמיד מבינים. אפשר לשאול שאלות נוספות ורבות על הרבה מאוד פרקים בתהילים. מה זה נותן? תהילים כתב דוד המלך על פי פשט, רמז, דרוש וסוד.
זה אחד כתב, זה אסף.
תהילים כתב דוד המלך, כלומר, הוא כתב גם את המזמורים של אסף, הוא כתב את המזמורים של ידותון. דוד המלך כתב את הכל אחרי שהם נלקטו מעשרה חכמים. זה בכלל לא משנה. תהילים נכתב בפשט, רמז, דרוש וסוד, ודרגתם של תהילים שדוד המלך ביקש שמי שיומר תהילים, אפילו לא יבין, יחשב לו כמי שלומד נגעים ואוהלות, כך שמדובר בדברים בדרגה גבוהה מאוד, ואנחנו לא תמיד מבינים מה הקשר בין הדברים שנכתבים לבין הדרגה הגבוהה שמייחסים לזה, ואני לא כל כך יודע מה ההגדרה של תהילים שאני אוכל לשאול למה פרק זה או אחר ותוכן זה או אחר קשור לתהילים. אם היה לי איזו הגדרה של, שאני יודע מה, למשל, כשאומרים לי שיש שולחן ערוך אור החיים, אם יופיע שם שאלה של אבן העזר, כלומר שאלה של גיטין וקידושין, אני אוכל לשאול מה הקשר, כי אני יודע שפה מדובר על אור החיים, לא על ענייני קידושין ולא על ענייני גירושין. אבל אני לא יודע מה ההגדרה של הדברים שכתובים בספר תהילים, ולכן אני לא יכול לשאול, בוודאי לא לענות, מה המקום של דבר פלוני או אלמוני בספר?
הבנתי, אפשר לשאול עוד שאלה?
בבקשה.
רציתי לשאול, למה כשהיה העניין של העקדה של יצחק, למה כשהיה, הקדוש ברוך הוא אמר הולך ותעלה אותו לעולה, והמלאך אומר לו, אל תיגע בנער, למה המלאך? למה לא הקדוש ברוך הוא את עצמו?
פשטות.
למה המלאך?
פשטות, המלאך הזה זה אותו מלאך שנאמר כשמי בקרבו, ואברהם אבינו ידע בוודאות גמורה שמדובר בדבר השם באותה דרגה כמו בדרגה של בעלו שם לא לאחרת.
כן, אבל למה זה, מה זה נותן לנו? מה זה לא נותן לנו מקום לטעות?
לא, כנראה שלא.
ואדם לא יכול לטעות אם פתאום שגם הברכה היה ידי המלאך ולא היה
לגבי, כתוב מלאך השם, זה אותו מלאך ששמי בקרבו, ובאותה מידה
אותו מלאך מה?
ששם הקדוש ברוך הוא בקרבו, וכמו שאין טעות בנבואה, כשהשם מתגלה עליו כך גם אין טעות בנבואה, זה גם כן דרגה של נבואה.
תודה רבה,
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
שלום הרב, מדבר מיכאל מאשקלון. אגב עניין הגיוס של בחורי הישיבה, רציתי לשאול את הרב שאלה. האם יש איזושהי התקרבות, אם יהיה גיוס המוני של חרדים לציונות, והאם בכלל יש בנושא הציונות איזושהי סתירה לחרדיות? זאת אומרת, אני... לא לחרדיות, אלא זה עניין מיסוד התורה. האם אדם ציוני יכול להיות חרדי, או חרדי יכול להיות ציוני?
אני אחלק את השאלה שלך לשניים. קודם כל, כל ההנחה של התקרבות של בני הישיבות לצבא, היא הנחה שמוכיחה בפעם המי יודע כמה, שלא זכינו שתאמר יציאת מצרים בלילות. ולא זכינו שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. ביום שבו התקרבו בני הישיבות לצבא, המדינה תהיה בסכנה קיומית כפי שלא הייתה מעולם. תמיד אני אומר לגבי, למשל, תקציבי הישיבות. ברגע שיפסיקו לתקצב את הישיבות, כמו שמאיימים עכשיו, הישיבות לא תהיינה בבעיה בכלל. ייקח קצת זמן להתארגן, אבל בדיוק באותה מידה, כמו שישיבות של חסידי סטמר ומאשרים, אלה שלא לוקחים פרוטה מתקציבי המדינה, מתקיימות יפה. ובדיוק באותה מידה כמו שישיבות בחוץ לארץ, בארצות הברית, שאין תקציבי מדינה מיוחדים לישיבות, מתקיימות יפה. ככה הישיבות ימשיכו להתקיים. השאלה אם המדינה תמשיך להתקיים. זה בדיוק אותו דבר כמו שמרדכי אמר לאסתר. אל תדמי בנפשך לי, שאת בבית המלך, לחיות בבית המלך מכל היהודים. הרי באותה שעה כל עם ישראל היה בסכנה קיומית אמיתית, והאדם היחיד בעם ישראל שהיה מוגן, או הורך היה מוגן, כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש היו סביבה. זאת הייתה אסתר המלכה, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים מוצלחת, שהצליחה למנוע את ההתנגשות במלך, לא כמו יחידה להבטחת אישים במדינה לבנטינית אחת שלא הצליחה למנוע התנגשות בראש ממשלה. אומר לו מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי ביום לעת כזאת, אנחנו, את חושב שאני דואג לנו? אנחנו לא בבעיה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אני דואג לך, ואת ובית אביך תובדו. קל וחומר במקרה שלנו. זה שהבני הישיבות לומדים תורה, זה לא נושא שעומד לדיון בכלל. כי אם זה עומד לדיון, קיומה של המדינה, ביטחונה של המדינה, שלומם של החיילים, הוא זה שעומד לדיון. ושיפסיקו כל פעם לנגן מבחינה פוליטית על המיתרים הללו, א', כי הם מסכנים את המדינה, מסכנים את החיילים, ב', זה לא יעזור להם שום דבר. שום בחור ישיבה שלא היה, שום אדם שלא היה מתגייס, ממילא לא יתגייס בגלל הלחצים שלהם. דבר אחד. וזה שמנצלים את זה עכשיו, וזה שרוקדים על אדם, זה פשוט חילול זכרם של קדושים שמתו בשביל כולנו. כי צריך להבין את זה. הרי בצבא יש כל כך הרבה כאלה שלא מסתכנים, ואף אחד לא בא אליהם בטענות. למה? כי הם תורמים. ממילא הדיון צריך להיות על התרומה של תורה במצב מלחמה. ועל זה דיברנו עשרות פעמים. עכשיו כשאתה שואל אותי מה זה ציונות ומה זה, אני לא יודע. אני יודע מה זה תורה ומה זה שולחן ערוך. ואני יכול לספר את מה שאמר אחד מראשי ישיבות וולוז'ין לאחד מראשי המזרחים בזמנו. הוא אמר לו, שמעתי שהתלמידים שלכם מדברים נגדנו. הוא אומר לו, אצלנו לא מדברים לא בעד ולא נגד, אצלנו לומדים תורה, לא מדברים פוליטיקה. הוא אמר לו, העובדה שאף אחד לא מצטרף אלינו ולא בא איתנו ולא בעדנו, הוא אומר לו, תשמע, אצלנו מדברים תורה, אם לא באים אליכם תבדקו את עצמכם. זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו מלמדים תורה. י' ג' יקרא אמונה, שולחן ארוך, ארבעה חלקים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וזהו. זה כולל הכל. האמת היא, שאם מישהו רוצה לדעת, בשנת תשנ"ט, היה כינוס לבעיות החינוך של המזרחי, ובכנס הסיכום של הוועידה, והכינוס לבעיות החינוך של המזרחי, דיבר נשיא הסתדרות המזרחי, הרב מאיר בר אילן. הנאום שלו לא נמצא ברגע הזה מול עיניי, אבל אני זוכר אותו בעל פה. הוא הודפס בעיתון הצופה בשנת תשנ"ט, יש לי את העיתון המקורי, והוא אומר ככה, דבר גדול הגיד אתמול הרב תחורש בתור ראשון לנועמים, יפה תורה עם דרך ארץ, הייתה זו סיסמת פרנקפורט עם לב, עכשיו הסיסמה הזאת פסולה, עכשיו הסיסמה שלנו הוא תורה ובה הכל, לא תורה עם דרך ארץ, לא תורה עם ארץ ישראל, לא תורה עם מדיניות, אלא תורה ובה הכל, בא בתורה נמצאים כל הדברים שבעולם, ביטחון, מדיניות, חינוך וכל יתר הדברים. זאת שיטת המזרחי, וזאת צריכה להיות שיטת החינוך שלנו. לצערי הוא אומר, אני לא מוצא את הרעיון הזה שהתורה היא תוכן התכנים והיא הדבר המניע את הכל, מספיק בתוך החינוך שלנו. אנחנו נחתום על כל מילה.
אני אפשר עוד שאלה, כבוד הרב?
כן, בבקשה.
בנושא הדגל היה לי איזה ויכוח עם חבר השבוע, האם יש איזושהי קדושה בדגל, דגל ישראל, או שאם לא, האם ניתן לקדש את הדגל באיזשהו אופן, או שאולי באופן ענפתו של הדגל, דגל ישראל אני מדבר, יש משהו שמזכיר מעשה גויים אולי. האם יש דבר כזה?
אני לא מבין את הדברים, לא מצד זה ולא מצד זה. המילה קדושה לא רלוונטית. המילה קדושה הוצאה מהקשרה. המילה קדושה, יש סדר קודשים. רגע, בוא, ותן אפשרות לנתח את הדבר. המילה קדושה לא רלוונטית. המילה קדושה, יש קודם כל סדר קודשים בשס, וכולו מוקדש לבית מקדש וקורבנות. הדגל לא קשור לזה. המילה קדושה מופיעה בתורה כציווי, קדושים תהיו, פרושים תהיו. אומר הרמב"ן, שלא יהיה אדם מקפיד על כל המצוות, אבל לא מבין את רוח הדברים. שלא יהיה נבל ברשות התורה. זה קדושים תהיו. המסילת ישרים מביא מהגמרא מסכת עבודה זרה, את הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, והענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה. אומר המחל, קדושה זאת מידה שאי אפשר להגיע אליה לבד. אלא אדם מקדש את עצמו, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אין לזה שום קשר לדגל. פשוט משתמשים במילה קדושה כתרגום למושג הולי. אין לזה שום קשר למושג הולי. קדושה זה אחד מהמושגים שלא ניתן לתרגמם. ולכן אני לא משתמש במילה קדושה. אם שואלים אותי אם יש חשיבות לדגל, יש לו חשיבות. אם אנשים מייחסים לו חשיבות, כל כך הרבה אנשים מייחסים לו חשיבות, אנחנו נזלזל בדברים שמייחסים לו חשיבות? אנחנו היינו שמחים אם כל המושגים היו נלקחים רק מתוך התורה ומתוך השולחן ערוך. אבל המוני אנשים מייחסים לזה חשיבות. דבר שלישי, בני העולם מקשרים את זה עם כל מיני דברים יהודיים. אם אנחנו נזלזל בזה, מה נגרום? שענייני העם היהודי יזולזלו בעיני העולם. מי יתיר לנו לעשות את זה? להניף את הדגל זה מנהג גויים? מנהג גויים זה מנהגים שקשורים לעבודה זרה. מה זה קשור עם מנהג גויים? מה זה קשור?
אני מבין.
צריך להבין שאפשר להיות קנוי בלי קנויס מהסוג הזה. אפשר להיות קנאי לדבר השם, כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ש... איך כאב לו מאוד כשעוברים עבירות, אפשר להיות קנאי לא לדבר בבית כנסת, לא לדבר בתפילה, לכוון יותר בתפילה, לקדש יותר את בית הכנסת. הרי יש מושג כזה שנקרא תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. יש מושג. לא כל דבר זה תשמיש קדושה, יש דברים שהם תשמישי מצווה. אתרוג לולב זה לא תשמיש קדושה, זה תשמיש מצווה. אז למה צריך סתם להשתמש בביטוי שהוא לא קשור? אבל מי שרוצה לדקדק במצוות, יש הרבה דברים קדושים, כמו ספר תורה. כל מיני תשמישי קדושה יש. בסדר. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב הרב. יש לי שאלה. לגבי ספרים החדשים של הרב, מחשבות והשקפות על פרשיות התורה ועל אקטואליה, אז ראיתי שהרב מציע בה על מועדים, נכון. אז הייתי שהרב מציע באתר שלו את הספרים האלה כמשלוח הבנות. אז השאלה שלי, באמת אפשר לצאת עם זה ידי חובת הכוונות עם הספרים?
תראי, לא צריך ללמוד את האתר כמו שלומדים גמרא, אבל יש מקום לדייק. לא כתבתי באתר שזה להשתמש בזה, לא הוצע באתר להשתמש בזה כמשלוח מנות. הוצע בזה כמתנה לפורים. כמובן שמשלוח מנות זה דבר שצריך לדקדק לעשותו כהלכה, ולפי ההלכה, משלוח מנות צריך לכלול דברים הראויים לאכילה בסעודה.
דווקא הבנתי.
העיקר זה לשם הסעודה. היום נותנים גם ממתקים, זה גם ראוי לאכול מתי שיוכלו אותו. אבל נהגו בהרבה מקומות לצרף למשלוח מנות גם איזושהי מתנה. אז המלצנו על זה כמתנה, במיוחד שיש שם גם כן מאמרים על פורים. בחלק של מועדים.
אבל אפשר גם ללמוד את זה בסעודה, אז ממילא זה גם קשור לסעודה.
אפשר גם ללמוד את זה בסעודה, כדאי להיזהר שהשטועים לא ילכלכו את הספר עם היין.
תודה רבה, ואני מנצלת את ההזדמנות להודות לרב לכל מה שהוא היה, כל מה שהוא נותן והספרים שלו, חובה בכל בית יהוד. אז אנחנו מברכים על הספרים החדשים.
תודה רבה.
אבדוק את זה. איפה אפשר להשיג אותם? אני מנצלת את ההזדמנות.
איפה אפשר להשיג אותם? אני מניח שאפשר להשיג אותם בחנויות הספרים, ואפשר להשיג אותם גם אצלנו, דרך האתר או דרך הטלפון.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב. כל טוב. נוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום הרב.
כן, בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול אם יש לך שאלות.
בבקשה.
שאלה ראשונה, הרב, אם רצית לסמה, למה השואה היא כל כך נושא חשוב שהרב מקדיש לה כל כך הרבה זמן?
כן. בוא, התשובה היא למה אני מקדיש לזמן, זה אני לא יודע למה. זאת התשובה הקרובה לאמת, משהו בוער בתוכי, משהו דוחף אותי, וזה נכון לא מהיום ולא מאתמול, אלא מאז היותי ילד. ואני מוכרח להדגיש שזה לא נראה לי שזה בגלל שאימי הייתה במחנות, ולא רק אימי אלא כל משפחתה וכל וסבתא שלי וסבא שלי וכולם. בכל זאת זה לא היה נושא נידון בבית, ואף אחד מבני ביתי, אף אחד מאחיותיי לא נסחף לזה כמוני. אין לי הסבר לזה. עכשיו, אם אתה שואל ברמה העקרונית, מדוע חשוב ללמוד את זה, מדוע חשוב להרגיש את זה ליתר דיוק, אז יש לזה הרבה תשובות. זה נושא ארוך, אני רק אומר שאותה שאלה אפשר לשאול גם על מגילת איכה. אותה שאלה אפשר לשאול גם על פרשיות בחוקותיי וכתבו. למה הפירוט הגדול הזה? למה צריך לכתוב ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם היו לברות למו? למה צריך ללמוד את כל התיאורים שמתארת הגמרא במסכת גיטין ובמדרש רבה על מגילת איכה? תיאורים קשים מאוד. אלא מה? אני רק אומר כמה נקודות. כתוב שהקדוש ברוך הוא בוכה אם עם ישראל לא לומד מהאיסורים של התוכחה. לשב יקטי את בניי, מוסר לא לקחו, והשכינה מצטערת, ואז אנחנו סובלים בגלל שהשכינה מצטערת, כי אנחנו לא למדנו. יש מה ללמוד וצריך ללמוד. דבר נוסף, הרבי מסלונים כותב, הרבי מסלונים הנסיב השולם, בקונטרס שנקרא ההרוגה עליך, כל אלה שנרצחו שם, נמצאים במקום שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. חלקם מתו על קידוש השם, אלה שהיה להם זמן לערער בזה, ואחרים מתו על ידי גויים בכל מקרה. ואנחנו, כשאנחנו זוכרים ומתפללים ומרגישים יחד איתם, אנחנו שותפים לזכותם. להחמיץ כזאת זכות? נקודה נוספת. היום, אנשים עושים כל כך הרבה כדי שישאר מהם זכר. משקיעים כספים. מייחלים שילדיהם ימשיכו בדרכם. בוורשה היו משפחות עם 14-15 ילדים. לא נשאר זכר. הם לא רוצים שנזכור אותם. דבר נוסף, אני במסעות שלי בפולין, קודם כל כופר בצורה מוחלטת בתיאוריה שהכל נבע מאיזה תיאוריית גזע מטופשת. הייתה תיאוריית גזע. אבל אם המלחמה נגד היהודים הייתה בגלל תיאוריית הגזע וזהו, א', היו מטפלים בהם כמו שטיפלו בצוענים, שגם הם גזע נמוך לפי תיאוריית הגזע המטורפת הזאת, ואת הצוענים לא הלכו לחפש להרוג. הרגו כמה עשרות אלפי צוענים שמרחם על הדרך. לא התעללו בהם. לא התעללו בילדים ובתינוקות. לא התעללו בספרי קודש. פה הייתה מלחמה נגד עם נבחר. והנקמה שלי בהם זה שדווקא באמצעות הלימודים הללו אנחנו מחזקים אמונה. כן.
בנושא הגיוס של הגיוס בחורי ישיבות, אז יש היום טענה שמסתובבת שאלה שתורתם אומנותם שישבו בישיבה, אבל אלה שחצי חצי או שפחות לומדים שיגייסו אותם.
צריך להבין דבר אחד. השאלה היא שאלה עקרונית. ברגע שמבינים את השאלה העקרונית, את המסגרות צריך להשאיר למומחים. אף אחד לא יבוא למפקד בסיס בחיל האוויר ויגיד לו איך להציב את האנשים. ואבטלה סמויה יש בכל מקום, זה דרך העולם. 1,000 נכנסים לבית המדרש ואחד יוצא להוראה. אם רק, מה עם כל המאה הראשונים? כן? אם נוציא אותם מבית המדרש, אז יהיה רק 900 שיכנסו, ואותו אחד לא יהיה את האחד שיצא להוראה. זאת צורת בית מדרש. אספר סיפור. לפני שנים התבקשתי על ידי משפחה שבנה למד בישיבה שבה אני למדתי בצעירותי, בישיבת הרב עמיאל, היישוב החדש בתל אביב. וראש הישיבה זרק אותו מהישיבה. ביקשו ממני לנסוע לתל אביב לדבר על ליבו שהוא יחזיק את הבחור הזה, יחזיר את הבחור הזה בחזרה. נסעתי. היה לי איתו שפה. בחלק האחרון של לימודי שם יצרתי איתו קשר. בחלק הראשון גם אני הייתי בגדר של כדור טניס שאף הביתה וחוזר, אבל בחלק השני כבר השתניתי והשתנו היחסים, ובמיוחד אחרי שסיימנו היינו קרובים. באתי וביקשתי על חיי הנפשו של הילד הזה. אז הוא אמר לי ככה, תראה, אנחנו מחזיקים בישיבות שני סוגי בחורים. יש בחור שמגיע לישיבה והוא בולע דפי גמרא. ויש בחור שמגיע לישיבה ולא לומד, אבל הוא יושב בין הקטנים וסופג את האווירה. שני אלה אנחנו מחזיקים. מי שמפריע אנחנו לא מחזיקים. אני לא אומר את זה כתשובה, אלא כדוגמה. יש הרבה שיקולים את מי להחזיק ואיך להחזיק ואיך להחזיק את המסגרת. אף אחד לא יכול להיכנס לשיקולים הללו. הרב לנדו, הרב דוב לנדו אמר את זה לאותו קצין שבא לביתו כדי לדבר איתו. הוא אומר, אתם תגידו לנו איך לנהל את עולם התורה? אתם מבינים בזה? בדיוק אותו דבר. אף אחד שלא למד פיזיקה לא ייתן עצות בפיזיקה, אף אחד שלא ניהל בסיס בחיל האוויר לא ייתן עצות. כל אחד יש לו עצות איך לנהל את העולם התורה. שישאירו את זה לראשי הישיבות. צריך להבין שראשי הישיבות הם הראשונים שאכפת להם שעם ישראל בצרה, הם הראשונים שאכפת להם מחיי יהודים, והם הראשונים שאכפת להם מהצורה של הישיבות ומאלה שלא לומדים ושכן לומדים.
כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, עבודה. יש לי שאלה. שמעתי בשיעור שחזל אומרים שבאים מלכי פרס לעתיד לבוא לקדוש ברוך הוא לקבל שכר.
שמעת טוב, זה גמר מסכת עבודה זרה דף ג', כן. הלו? אפשר להחזיר לי אותו? אולי בינתיים מישהו אחר? ערב טוב לשאלה הבאה, בינתיים יחפשו את הוא אמא שנתקע בפרס. ערב טוב.
הלו?
שלום.
שלום. רציתי לשאול את הרב. הרב לאחרונה מדבר הרבה בשיעורים על וידעת היום והשבות הלבבך. אז על וידעת
לאחרונה,
היום...
לאחרונה את מתכוונת ב-50 השנים האחרונות, כן.
אוקיי, סליחה. בוידעת היום אנחנו יודעים איך ללמוד, מה ללמוד, את אנחנו צריך ללמוד. עכשיו, איך משיבים ללב? איך זה עובד? איך זה קורה בפועל?
מצוין, את שואלת. וידעת היום השבות הלבביך זה וידעת והאמנת, כי הרי בספר ישעיהו כן. כתוב למען תדעו ותאמינו לי. עכשיו הכוזרי אומר מי הוא המאמין? מי שמקיים את המצוות על פי כל הכללים והדקדוקים. עכשיו זה מובן למה, הרי הכוזרי מתכוון למה שבן דורו רבי אהרון הלוי בספר החינוך כותב, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. הדרך מוידעת לוהשבות הלבביך זה קיום מצוות לכל פרטים ודקדוקים. בצורה כזאת מחדירים ללב.
את האמונה,
הידיעה... את הידיעה מחדירים ללב והופכים אותה לאמונה על ידי קיום המצוות על כל פרטים ודקדוקים. כך אומר הכוזרי. כך אומר הברון הלוי בספר החינוך.
אוקיי, תודה.
בבקשה. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב טוב הרב.
לצורך העניין, יש יחידה שאני מזכיר לשבתות בטלסטון.
כן.
פנה אליי יהודי, ששואל האם זה קרוב לאבו גוש, שאמרת לו בדרך כלל שואלים אם זה קרוב לבית נשת כזה או אחר, או אולם כזה או אחר.
אולי הוא רוצה להתפלל במסגד, כן.
זהו, אז הוא אומר לי שהוא כדור רגלן והוא שומר שבת. ויש לו משחק כדורגל בשבת באבו גוש. אז הוא רוצה לבדוק אם הדרך רלוונטית להליכה מטלסטון לאבו גוש לשבת. אמרתי לו, אתה כתובת, שיבדוק במפות גוגל. הוא אמר לי, כן, פצצה זה 10 דקות. השאלה, אז הוא אמור לתת לי תשובה הערב. השאלה, איך אני אמור להתייחס לזה? האם זה נקרא שאני תומך בו בזה שאני...
אני חושב שזה, קודם כל זאת שאלה הלכתית, צריך לשאול פוסק הלכה, לפי אני יודעתי.
זאת השאלה אם זו שאלה הלכתית או לא.
כן, לכל זאת שאלה הלכתית, אבל לי נראה שאתה לא רק שאתה תומך בו, לא רק שאתה עושה מעשה מותר, אלא אתה גם מונה ממנו חילול שבת. לך תדע, אדם כזה שעדיין משחק כדורגל בשבת ומגדיר את עצמו כשומר שבת, לך תדע, במידה ולא תהיה לו דירה קרובה, האם הוא לא ייסע בשבת? אז אתה מונה ממנו את החילול שבת של נסיעה בשבת.
אבל אני בכל זאת צריך לשאול לשאלה הלכתית, האם מותר לי, או שאני חושב שזה...
כדאי שתשאל, אבל אני חושב שזה בהחלט, לא נראה לי שיש בזה בעיה.
אוקיי, 100%.
כל טוב.
בסדר, תודה רבה רב. ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
ערב טוב מורך.
רציתי לשאול, כשאדם גדול אומר על מישהו מסוים שכל התורה שהוא לומד הולכת לסיטרא אחרא, מה המשמעות של הדברים האלה?
אני לא יודע למי הוא אומר ואני לא יודע מי האומר, אבל אני הייתי מאוד מאוד נזהר להגיד דבר כזה, כי אני לא יודע לאן תורה שמישהו לומד הולך לסטרא אחרא, אני גם כן לא מבין בדיוק מה זה נקרא שזה הולך לסטרא אחרא, אני רק יודע דבר אחד. אני לא יודע כלום, אני רק יודע לקרוא, כן? אין לי שום תעודה, חוץ מזה שאני גמרתי כיתה א'. וכתוב בגמרא שני מקומות, בגמרא מסכת ברכות, בגמרא מסכת פסחים. בגמרא מסכת ברכות כתוב, לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בגמרא מסכת פסחים כתוב, מי שלא מתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אומר התוספות, כאן בלומד תורה שלא לשמה, וכאן בלומד תורה על מנת לקנטר. אז אם אדם לומד תורה על מנת לקנטר, כלומר שהוא להשתמש בתורה כדי למצוא כל מיני שאלות מתחכמות, כדי שיוכל ללגלג, עליו נאמר שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. זה הביטוי. אם זה הולך לכאן או הולך לכאן, אני לא מבין בזה. לעומת זאת, רוב בני אדם שלומדים תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. זה לשם כבוד, לשם כסף, לשם שיקרו לו תמיד חכם, לא משנה איזה לא לשמה. בגלל שהוא אוהב את הלימוד, בגלל שהוא נהנה מהלימוד. כתוב, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבתורה מחזרם למותה. אבל למי מדברים? מדברים על אדם שלא מתורה ולא מקיים מצוות, ואותי עזבו, אבל תורתי שמרו. כל עוד שהוא לא לומד על מנת לקנטר, צריך לעודד אותו ללמוד.
כן, אפשר הרב לשאול עוד משהו?
בבקשה.
אנחנו בתפילה, ולוקאי נצור לשונים מרע, אז לא הבנתי מה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שיסגור לנו את הפה, זה לא דבר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, עבודה עצמית.
בוודאי, אבל זה נכון לגבי כל העבירות כולם שאנחנו מבקשים סייעת הדשמיה. כתוב בכל יום מצרו של אדם יתגבר עליו, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אתה יכול לו. אז אנחנו מבקשים סייעת הדשמיה.
מה זה אומר סייעת הדשמיה? שהשם יציל אותנו מניסיונות?
לא. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מניסיונות, ודאי. אנחנו אומרים שלא נבוא לידי ניסיון כדי שלא נגיע לידי ביזיון. הרי אפילו דוד המלך שביקש ניסיון יצא מה שיצא. אז אנחנו, אדם שלא מבקש עזרה, הוא בבחינת בר כוכבה, שאומר, אל תעזור לי, אל תפריע לי. והוא ודאי יקשל. הוא ודאי יקשל, כי הרי זה מה שכתוב. אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אי אתה יכול לו. חלק מהעבודה שלנו, זה להכיר במח ערכנו, ולפנות לעזרה לקדוש ברוך הוא.
זה לא
זאת אומרת,
כל
בידי
שמיים חוץ מירת שמיים.
זה יראת שמיים. אדם שהוא לא ירא, אדם שסס עלי קרב ורץ לתוך הניסיונות בכוונה, זה סימן שהוא לא ירא שמיים, הוא לא מפחד מהניסיונות.
הבנתי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב רב.
ערב טוב מבורך.
מדבר, רוצה לשאול, השתי ילדות שלי לומדות בגן, הם חזרו כשלמדו על חושים בן דן, אחת אמרה חושים בן דן הרג את עשיו במקל, ואחת אמרה שביד שלו הוא הרג אותו, והם שאלו מי צודק. הזאת טוענת הגננת שלי יותר צדיקה, זאת טוענת וכולי. אז לא חיפשתי, מצאתי תרגום ממתן בן עוזיאל שכותב את אחד מהצדדים, אחרי כך עשיתי אותו עוד חיפוש במחשב, באמת כתוב גם ככה, גם ככה. שאלה שלי איך להסביר לילדים, וגם איך להסביר לעצמי בעצם, מחלוקות במציאות פשוטה, כאילו, מישהו פה טעה, כאילו?
אתה שואל שאלה חשובה מאוד, בצורה חמודה מאוד. כי משום שהשאלה הזאת היא מהשאלות הקשות ביותר בנושא מחלוקות, ובנושא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך מסבירים מחלוקות במציאות, ואיך אפשר להגיד עליהם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו למשל מחלוקת איך עמדו קרשי המשכן, כך או כך, הרי הם עמדו רק כך או כך. היחיד שאני יודע שמטפל בנושא הזה בצורה שהיא הסביעה את רצוני, זה הרב הוטנר, באגרות וכתבים, איגרת למד באות ב'. תסתכל שם. זה לא דבר שאפשר להגיד אותו בשידור, זה דבר מורכב ומסובך, אבל גם על זה אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק צריך לדעת איך.
אפשר עוד פעם את המקור?
איגרות פחד יצחוק. אז פחד יצחוק, איגרות וכתבים, כמדומני שהיא איגרת למד או איגרת למד וו, אבל אני קרוב לוודאי שזה למד באות ב' באותה איגרת. אם אתה לא מוצא את זה שם, תסתכל במפתח בתורה, ושם יש מחלוקות גם כן. מתחת הכותרת תורה במפתח.
יישר כוח
לנו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
חזק וברוך על התוכנית.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול את הרב, לברר נקודה מסוימת, יש את הספר החינוך לגבי מצוות לא תקום ולא תיפור, אז כמדומני, לא ראיתי את זה עכשיו לפניי, אבל מעבר, אז הוא כותב שמה שהיסוד שמה בעצם שגם אם אדם עשה משהו למישהו, אז בעצם השם אמר לו כלל, הוא מביא את הפסוק שם עם דוד המלך, רב מצוריה, השם אמר לו כלל, זאת אומרת, אין בעצם עסק עם הבן אדם שעכשיו פוגע, מעליב, עושה, יש פה עסק עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שעכשיו דוד המלך יצטער, אז לא אני בא ועשה את זה, אבל אין לנו עסק איתו. ככה רואים שם בבירור של המצווה. מצד שני, רציתי לברר, יש הרבה פעמים, למשל, הנה, עכשיו עם הסכום, יש את עניין של המלאק. אז מבואר שם בפסוק, רואים אשר קרחה בדרך, והזנב בך, וכל המצווה היא לאייב אותם, כאילו, שתעלה כעס באדם בשביל שיוכל לקיים את המצווה של המחיית המלאק. ועוד ועוד, גם בהלכה יש מושג של
קפסית. למה לך ללכת עד המלאק, ולא לדבר על שמעי בן גרה בעצמו? בסופו של דבר, דוד המלך אמר לשלמה שיסדר איתו את החשבון. צריך להבין את זה. אני לא צריך לנקום. אני צריך להתייחס. זה כמו שפעם אחת אמר אחד הפוליטיקאים שמנהלים מסע ומתן עם המחבלים, כאילו אין מלחמה בטרור ונלחמים בטרור כאילו אין מסע ומתן. השניות הזאת קיימת בהרבה מאוד תחומים. גם בתחום הזה, אנחנו צריכים להתייחס מבחינת עצמנו, שאם אני קבלתי כאב או קיבלתי סבל, זה חלק מהחשבון של הקדוש ברוך הוא איתי. הוא הייתה לו בחירה. הוא חייב לתת את הדין. אז כל עוד שדוד המלך לא נחשב כמלך, כי הוא לא ידע מה יהיה הסוף עם המרד של אבשלום, הוא חשב שאולי הוא כבר לא מלך, מאלה לא בסמכותו להניש את זה שמגיע לו עונש. אז הוא עזב את זה, הוא אמר, תעזבו אותו. מבחינת מה שאני סובל, אני צריך לסבול. אבל ברגע שהוא נהיה למלך חזרה, וכבר נהיה שקט כך שהוא הבן שלו כבר יהיה בעולם של רוגע ושלום, צריך להפעיל את סמכות המלך, לבאר את הרע, ולהשליט דין תורה, ולהניש את החייבים. וזה בדיוק המלאק. זה שעם ישראל, הרי כתוב, תשאל על המלאק בעצמו בצורה אחרת. ויסעו מרפידים, כתוב, ויחנו מדבר סיני, כתוב, ויבוא המלאק, וילחם עם ישראל ברפידים. אומרים חזל, כיוון שרפו ידי מן התורה בא המלאק. אז זה בא המלאק כדי להניש אותי, אז מה רוצים מהמלאק? התשובה, אנחנו סבלנו מהמלאק בגלל זה, אבל הוא בחר לעשות את זה. אותו דבר גם לגבי פרעו. הרי הקדוש הוא הוריד את עם ישראל ממצרים, כמו שהוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. נכון, אנחנו היינו צריכים לעבור את שיבוד מצרים. פרעה בחר לעשות את זה, לכן הוא יקבל את העונש, וזה תמיד כך. וזה לא נוגע ללא תקרא, לא תקרא.
רציתי רק לברר כאילו מהפסוקים, ככה מרגיש לי, מה שנקרא.
מה זה נקרא מרגיש לי? מה זה הדבר הזה? הרבה פעמים אומרים את זה היום. זה מין עברית קלוקלת, ככה אני מרגיש. זה לא מרגיש לך, ככה אתה מרגיש, כן.
כן, אז ככה אני מרגיש. כאילו, כתוב, אשר קרחה בדרך ואת זנב בך, זה משמעות של לשון של, כביכול אתה נותן להם סוג של פה מישהו. מה שנקרא, אם פה מישהו, מה אתה אמר?
ודאי.
יש לך חשבון איתם. זאת אומרת, זה לא סתם...
נכון.
אז לכן...
יש לי חשבון איתם, כי הוא בחר בזה. בוודאי שיש לי חשבון איתם. הבא להורגך, שכם להורגו. אף אחד לא בא להגיד, אם הוא בא להורגך, אז תיתן. זה נצרות. הנצרות היא פטליסטית. היא אומרת, מי שסותר לך על תלכי האחד, תיתן לו תלכי השני. תלכי השנייה. זה לא שישו נהג ככה. כשהסנדרין גירשו את ישו, הוא קילל אותם, הוא לא הגיש את הלכי השנייה. אבל זה נצרות, בעיקר נצרות קלוויניסטית. גם, אגב, גם אצל האסלאם, רבים מאוד בגישה של הכל מן אללה. הכל הכוונה, הכל בכל מכל, כל, כולל עירת שמיים. הכל מה שקורה, הכל לא שייך אלינו בכלל. אנחנו לא מחזיקים כך. אנשים אחראים למעשיהם. ואם הוא עשה את זה, הוא אחראי למעשיו. זה שאני הייתי צריך, אם אני סבלתי סימה, אז או שהיה מגיע לי, או שאני... מה קרה לו? או שאני אקבל את השכר, אז על זה שסבלתי, זה בסדר, אבל הוא צריך לזה. טוב, קיבלתי איתות שאנחנו יוצאים להפסקת חדשות, ונחזור אחר כך שוב.